בנשמה הזאת, אנחנו פוגשים אותה בשעה שהיא, זה גדלותה. מה שהנשמה יותר גדולה מן המלאכים, זה משעת שהיא מופיעה בחיים ממשיים וגופניים. אבל פה נשאלת השאלה, פה בא השיקול. אדם מוצא עצמו רדוף אחרי כל מיני צרכים ותענוגים ותאוות ויצרים גשמיים, והסיפוק של היצרים האלה זה סיפוק. אדם מתאבה לאיזה דבר לאכול, וכשהוא פוגש את המוחה שבאוכל, זה נותן לו סיפוק. אבל השאלה את מה זה מספק? אם אנחנו מתעלמים מהקיום של אותו רצון ואותו געגוע פנימי, אז הגלידה מספקת. אבל ככל שאדם חולף גם בשכל, גם בנפש, גם ברגש, שיש בו בתוכו חלק אלוה ממעל, לא, זה לא פילוסופיה, לא שהוא יודע לדקלם את זה, אלא שהוא חי את זה, אז הוא קולט יותר את ה... סליחה, עוד מה זה כל שלי לגמור את זה. נראה, מי נגמר את זה, משאירו את הכל. אבל אדם יכול לעמוד על הפער, על הנתק בין הסיפוקים של הגירויים החיצוניים לבין הצמאון הנשמתי. מצד אחד מסביעים ומספקים חלק אחד של האישיות באמת, אבל חלק אחר של האישיות, חלק יותר עמוק, חלק יותר עיקרי, כן? החלק המרכזי של המציאות, היא לא באה לידי סיפוקו בכלל, הוא לא בא לידי סיפוקו בכלל, כן? אין שום סיפוק בזה. וגם זה אדם יכול להבחין. דיברנו פעם על מדרגת הקדושה. מדרגת הקדושה זה כמה דברים הם יותר מפותחים. אבל בוא נניח שאף אחד שיושב פה בחדר הזה, הוא לא נמצא במדרגה הזאת. ובמדרגתי, אנחנו יכולים להבחין שדווקא המילוי של הסיפוקים הגשמיים, לא זו בלבד שהיא לא מספקת את הצד הנשמתי, אבל היא אף משפילה את הצד הנשמתי. אז יש כאן ציור, מה שהרמח"ל מצייר כאן, או בעצם חז"ל מציירים ציור כזה, מין ציור של נישואים, נישואים מוזרים כאלה, שיש בת מלך, והיא נישאת לעירוני, והם נמצאים בחיבור בל ינתק. זה משמיים השידוך הזה, השידוך של בת המלך לעירוני, השידוך של הנשמה האצילית והנשגבה והגוף האחור, בית החומר האחור שלנו. זה שידוך שעשוי בשמיים. מהשם ישאל איש, מהשם נשמה לגוף. זה לא במקרה השידוך הזה, הם לא מתגרשים גם כל כך מהר, באיזשהו שלב כן, אבל בינתיים, מה שנוגע אלינו, למה יצא, זה נישואים קתולים, זה לא, אי אפשר להפריד בין הדבקים האלה. באיזשהו מקום, העירוני הזה, כלומר, החיים הגופניים, המעשיים, הדיבוריים, המפעליים שלנו, הם לא רואים. הם רוצים לספק את הקלה, את אותה בת מלך, אבל היא קרוצה ממחצב אחר לגמרי. בת המלך הזאת היא כל ענייני העולם הזה, אין בהם מאומה בשבילה. זה לא היה של כמות. בת המלך היא לא זקוקה לכמות מזון יותר גדולה, ולא שהעירוני הזה הוא לא מספיק עשיר בכדי לספק אותה בדברים שהיא רגילה, ולא כך, אלא יש ערך מהותי למלכות, לבת המלך. זה סוג אחר, כן, זה איכות אחרת לגמרי. ופה יוצא, בעצם מצטייר ציור טרגי. זה מה שבעצם הרמח"ל מצייר. ציור נוראי. באים ליועץ נשואים, באים מרב, כן, אני אומר את זה בלשון המטאפורי של הרמח"ל, כי אתה צריך לתרגם את זה, מה זה אומר לנו, מה זה, איך זה מדבר אלינו. אבל תראו לכם ציור כזה, שבאים בני זוג לרב, ליועץ נשואים, פסיכולוג, לא משנה, והם נורא רבים אחד בשני. באמת, שואלים אותם, תשמעו, אני רואה שיש לכם בעיות, יש סגנון כזה אצל יוצא ניסיון, ואולי תתגרשו, קודם כל תתגרשו. אבל זה לא מישהו שיתגרשו, זה מישהו שיגידו חס ושלום. אז פה זה קורה, אולי תתגרשו חס ושלום. אומר העירוני הזה, מה זאת אומרת? בלי אהבת מלך הזאת, אני לא חי לך. ואהבת מלך אומרת, אני בלי העירוני הזה, הקטן שלי, אז אני אהיה מלאך. אבל מה מלאך? זה לא נקרא את זה בלי כזה, אני יודע אם מלאך. אני נשואה. לא, לא, לא רוצים לקרוא את זה. זה נשואים. נו, אבל מה הבעיה שלכם? אפשר לשמוע את הבעיה שלכם. אומרת, מה, המלך, אני רעיבה. אני צמאה, אני רעיבה. אני משתוקקת, אני מלאה תשוקה. והוא לא מספק אותי. הוא לא נותן לי מה שנחוץ. קונים לעירוני הזה, נו, אז אולי בכל זאת תתאמץ קצת, אני יודע מה. אני לא יכול. כל מה שיש לי, כל העולם שלי, זה לא מגיע לעולם שלי. יש כתוב את זה. הזיווג הזה זה זיווג רב. אלא. לא פגעתי בכלל. אלא שיש איזשהו מזון שמתאים לבת המלך, שמאוד מחוץ לבת המלך, שמחייב בת המלך, שזה שייך לעירונים. אבל זה לא שייך לעולם של העירונים. זה לא משהו שהוא יכול להמציא, זה לא משהו שהוא יכול לברור וליצור. שם אין שום סיפוק. אבל יש בהוראת אביה של הכלה, המלך בעצמו. המלך בעצמו, שהוא מכיר את אורחות בת המלך, הוא מכיר את אורחות הנשמה האלוקית הפנימית, הוא מכיר את היכולות ואת הפוטנציה שנמצאים בתוך החתן שלו. והוא מנחה אותו, והוא מדריך אותו, והוא מבאר לו שבאמת אין נתק. באמת השידוך הזה הוא שידוך מן השמיים, וזה שידוך הבארץ. כן? והוא מדריך אותו. יש בתחום החיים, לא מה שתבדה מלבך, לא מה שתהגה במדעך. אבל אני אגלה לך את הסוד הזה. אני אגלה לך איך שעל ידי הדיבור הזה, על ידי המפעל הזה, על ידי המחשבה הזאת, כן? שזה שייך אליך. זה שייך לכוחות שלך. זה לא מן הנמנעות. זה לא נסגר מכישרונותיך. זה נסגר ממך לגלות את הסודות. אבל להוציא אותם לפועל. להשתייך לזה, אתה שייך לזה. ואז, בשעה שהמלך העירוני הזה, הוא בונה על פי ההנחיה המלכותית, אז הוא בעצם יוצר, מביא לעולם מציאות שהיא עצמה חורגת מהמגבלות שלו בעצמו. מציאות שהיא, מה שהרמח"ל קורא לזה עולם הבא. כן? כפי שהדברים בציור העכשווי, אנחנו לא יודעים לצייר את זה. אנחנו לא יודעים לצייר את הערך שאדם לוקח חתיכת אור וצורות של אור וכותב על קלף כמה פרשיות ומניח את זה על ידיו, על ראשו. מה זה עושה? זה מין מעשה משונה כזה. כל מיני זה. כשאדם פותח את פיו, מדבר מילים והוגה דעה, לומד סוגיה בגמרא, מה זה פועל? מה זה עושה, איך זה בונה, איך זה יוצר, איך זה מצמיח חיים. אין לנו שום יכולת לכלול במחשבה האנושית שלנו את העוצם שיש בפעולות הללו. אבל למעשה הן בונות ומצמיחות מה שנקרא עולם הבא. כלומר, עולם הבא זה המקום הטבעי של הנשמה. זה מקור מחצבתה. אומר הרמח"ל כאן, שתבין, זה לא טרגי. הנישואים האלה של בת המלך וירמי, החדירה וההתלבשות של הנשמה בתוך העולם החומרי, הגופני, הממשי שלנו, זה לא טרגדיה. זה לא איזה דבר מעוות לב. דווקא באופן כזה, הפי הדרכה האלוקית, אז יש ברכה גדולה, יש עשירות גדולה, שמלוא ההערה של העושר הזה, ושל הצמיחה ושל היצירה הזאת, זה שייך להתגלות העתידית. זה הערך הנצחי של החיים, וזה מוכנה עולם הבא. זה לא טרגדיה, כי הטרגדיה היה בגלל האהבה שלו. זה טרגדיה, כשיש איש אישה, ואיש נורא אוהב את אשתו, והוא לא יכול לתת לה את מה שהוא רוצה לגרום לו נחת רוח. הוא לא יכול. זה טרגדיה. אבל כשמאירים לפניו של הבעל הזה את האופן, את הדרך, שהוא יכול להביא עונג ולהביא נחת רוח לאשתו, אז זה לא תביא את זה למה. כי אז מתגלה האמת, מתגלה האמת. והאמת היא, גם בנישואים זה ככה, האמת היא שהאיש ואישה, אבל פי שהם חלקים שונים והם בחינות שונות, אבל בשורשם וביסודם הם אחד. ומה שמתגלה כאן, העולם הבא הזה, אז העולם הבא הזה כאילו כבי יכול מקום הנשמה, זה מה שאתה שואל, אבל בלי הקשר, בלי ההקשר של החכמים המעשיים, שהם אפילים, כן, כשהנשמה יורדת לשכון בגוף, אז זאת ירידת הנשמה. אבל הנשמה לא, היא נמצאת באין כלא כזה, בצור כזה. אבל זה כן, בלי זה, אז הנשמה היא חסרה, אבל יש חיסרון, כי האמת היא שדווקא הנשמה שהיא כוללת את ההופעה בגוף, ודווקא הגוף והמעשים הממשיים של האדם שהם משתייכים אל הגובה הנשמתי של בת המלך, זאת המציאות השלמה. אז על איזה עולם הבא הרמח"ל מדבר כאן? הוא מדבר על עולם הנשמות שכביכול הגוף נרכז בקבר, הוא מדבר על תחיית המתים, אבל הוא לא נכנס לפירוט הזה. הוא מדבר על עולם הבא, כמו שלמדנו בתחילה, אבל למדנו בהתחלה של פרק א', שיש עולם הבא בעולם הזה, יש העולם הזה כולו, מאיר ואור של העולם הבא. זה כפי המגמה שהרמח"ל מתווה בפרק י', ששם הוא מעמיד את השאיפה יותר עילאית של החיים, ולקיבוץ גלויות, ובניין ירושלים, וגאולת ישראל, שזה בעולם הזה, אבל זה עולם הזה שהוא הולך ומתרומם להיות מואר מהעולם, מהאור האלוקי האינסופי של עולם הבא. טוב, אבל כאן הרמח"ל לא נכנס לשיקולים האלה, והסיבה שהוא לא נכנס כאן לשיקולים האלה, בגלל שלפי, איך שאני מבין את זה, בגלל שאולי הבנות אחרות, אפשר להבין את הרמח"ל בהרבה דרכים, זה ספר פשוט שהוא פשוט שבפשוטים ועמוק שבעמוקים. אז הגר"א אומר שעל כל משפט אפשר לכתוב ספר, אז יש להניח שאילו הגר"א היה כותב ספר על הקטע הזה, זה היה נראה קצת שונה כשאני מבין את זה, אני משאר את זה, אבל בסדר, בכל זאת, מה שאני מבין פה זה שבזוג הזה האחרון, המגמה של הרמח"ל זה לעסוק בדברים לא מהבחינה הפנימית רוחנית, לא מצד ההערה ההשקפתית אפשר להגיד, אלא מצד הזעזוע וה... כן, זה אינתיפאדה של הרמח"ל על אינתיפאדה, זה התעוררות, נכון? התעוררות, התנערות, התכוננות, התנערות אני חושב. אז הוא רוצה לנער אותנו, כן? לנער אותנו זה לא רק על ידי הצבת השקפה וכבה, ברור שזה קודם. אבל אחרי כל זה הרמח"ל הוא מביט בנו ולוקח את היד ואומר לי, לא שאתה, אתה נשאר אותו אחד, אתה לא מזדעזע, אתה לא מתעורר, אתה לא מתקדם, אתה לא חי. כנראה, דיברנו את זה בפעם הקודמת, כנראה זה בגלל שאתה יודע, אבל הידיעות האלה הן לא, הן מגיעות אותו. אתה יודע את הכל, אבל אתה לא מזדעזע. ראינו בשבוע שעבר שהזעזוע הבסיסי, היסודי, זה תבין, כן? אתה, אני חוזר על זה מה שלמד לפני שבוע, יש מצב של אינרציה רוחנית מוסרית. כן? יש חוק ההתמד בפיזיקה, ויש חוק ההתמד פסיכולוגי, שהוא שקרי. אדם מניח, מניח שהכל שלי ישתפר דווקא, אבל בגדול, אדם מניח שאותה בריאות, אותה חיוניות, אותו מצב של גובה, אותו הר שנמצא עליו ברגע זה, זה יתמיד לעולם. כפי שאם תשאל אותו, תגיד, עכשיו כמו שעושים ברדיו, שואלים בני אדם ברחוב, תגיד, אתה סבור שאתה תמות או שתחיה לנצח? כל הזמן נבדוק, לא נבנת מאיזה מצב של גובה, אבל כל הבא, אני אגיד, אני הולך למות. אני הולך למות. זה ככה, זה דרכו של עולם. אבל אני אלך בדרך כל הארץ, בדרך העולם. אבל איך אתה חי? אתה חי בחיים שלך, כאילו שהמצב הרובי שלך יתמיד לעולם. אז זה קודם. זה הזעזוע היסודי, שזה תחילת הדברים. שראינו בשבוע שעבר, שהרמח"ל הוא לא נותן לנו. הוא מעמיד אותנו בצורה תקיפה לפני המדווים, החולשות והחידלון והאבסוד של חיי העולם הזה. החידלון, תגמר. במבט השני, מבט יותר עמוק, אבל גם כן, המגמה, לפי השני מבין את זה, זה לזעזע. לא עכשיו להציג בדיוק את האורחות הנשמה וכדומה, אלא הוא מצייר ציור, אבל הציור הזה יש לו מגמה ברובד הנפשי של האדם. כשהאדם הולך בדרכו במהלך הרגלו כעיוור באפלה, נראה, אז נראה בפרק הבא, אז הולך ורודף אחרי תאוותיו, אחרי הרגליו, אדוני כן. אז יש בזה צד מסוים, תשאל גם כן, אותו דבר, תשאל בן אדם, יש לך נשמה? חוץ מהגוף שלך, יש לך איזה ניצוץ אלוקי, נצחי, רובה דאלמה, עם כיפה בלי כיפה, רובה דאינשי. אני אגיד, כן, ביי, יש משהו יותר גדול מהמבכת החיים. אתה מאוד דואג לספק את צורכי הגוף המוחשי, הניכר לך, ואתה גם עוסק בסיפוק הצמאונות והגעגועים והכמיהות של אותו צד שאתה מודה בקיומו. מה שהרמח"ל רוצה לעשות כאן זה להפוך את הידיעות האמוניות פשוטות שיש לנו למתכונת של חיים, לדרבון וקטליזטור ומאיץ, כן, של החיים עצמם. אני מבין כך את המגמה, אבל אנחנו נעצור כאן. התפתח כשאדם נמצא באנרציה רוחנית, כשהוא נמצא במצב כזה שבפסיכולוגיה שלו הוא חושב, חושב, מרגיש, זה פסיכולוגי, לא חושב את זה. הוא לא חושב את זה לרגע, כן? אבל הוא חי חיים כאלה, כאילו שהמצב הזה של הרגע הוא ימשיך לעולם. אז הוא לא מנצל את היפת. נו, אז יש זמן. אז בעוד 2,000 שנה אני אתקן מה שלא תקנתי ברגע הזה. בסדר, אז מחר תחטא ואשוב, כן? אין מספיקים בידו. תחטא ואשוב, היום לא, זה לא עכשיו.